בואו נדבר קצת פוליטיקה. יאללה. שלום לחיים רמון, לשעבר איש מפלגת העבודה.
קודם כל, אני לשעבר איש קדימה, אני לא מפלגת העבודה כבר למעלה מ-15 שנה.
רציתי לראות אם זכרת את האפיזודיה.
לא, הבעיה שאתה לא זוכר.
אני זוכר דווקא.
ואתה כבר, אתה לא כל כך צעיר.
אני זוכר אותך עוד אפילו, עוד אפילו עם הניסיון שלך לעצור את הלוויתנים שבאים אל החוף, אני עוד זוכר אותך.
נו, אתה ודאי צריך לזכור שהייתי בן מקימי ויוזמי קדימה.
ובכל פעם שאתם פותחים את התלוש שלכם ואתם רואים את הכסף שיורד ממס הבריאות, אתם צריכים לדעת שמי שהתחיל את זה זה חיים רמון. ואם זה התלוי בו, יהיו לוקחים לכם יותר כסף.
מה שאתה מדבר, סליחה, מדבר דברים לא רציניים, אתם גם צריכים לזכור שבישראל רמת הבריאות היא מהגבוהות בעולם, ושיש צדק סוציאלי בישראל בנושא בריאות כמו שאין כמעט בשום מקום בעולם, ושסל הבריאות בישראל הוא מהטובים ביותר, ורמת השביעות רצון של האנשים מקופות החולים היא למעלה 90%, ובכל מדד בינלאומי זה קיים, ולכל אדם בישראל מתוקף תפקידו. אבל יש כמה קמצנים מהשכבה שמדברים על סולידריות, שמרוויחים הרבה, אני חושב שאתה נמנה עליהם, שלא סולחים לי שלקחתי להם עוד 300 שקל סולידריות עם 80% מהאוכלוסייה. אז אל תתחיל איתי בטח.
בגלל המרוויח הרבה אני מסכים, לגבי הסולח אני לא מסכים, ודווקא אני משלם את זה וזה, אבל אם זה היה תלוי בחיים משלמים יותר, נכון?
לא, לא, זה בדיוק מה שרציתי.
אוקיי, לא רצית להגדיל אותו בזמנו? אני זוכר שהיה לך איזה רעיון.
לא, לא, רציתי, אני רוצה עכשיו להגדיל בשבריר אחוז כדי שיהיה ביטוח סיעודי, שביבי ומרידור הוציאו מהחוק ב-1997. אבל אני מציע שאתה...
לא, אבל אני חוזר איתך לעניין, לא, לא. אבל זה דווקא מעניין אותי דווקא העניין הזה, כי אתה דיברת הרבה על מערכת הבריאות, שכמה יש בסביבות רצון, אבל אני חושב שדווקא הנרטיב של מערכת הבחירות האחרונה דיברה הרבה על הזקנות במסדרון ועל קריסת מערכת הבריאות ועל עובדה שלמרות...
אז יכול להיות...
תסביר לי את ההלימה שבין מה שאתה אומר על המדדים.
אז אני מציע לך שתפנה למכון ברוקדייל, הוא לא מטעמי, ותשאל אותו על, על מה, מה הציבור אומר על רמת שביעות רצון בקופות החולים, תשאל את ה-OECD איך היא מדרגת מדינת ישראל, תשאל את ה-OECD במדדים שמודדים מדינה ברמת בריאות, כמו תוחלת חיים, מוות של תינוקות, לידה, וכל מיני מדדים רבים אחרים, ושאחרי שתלמד את כל זה, תבוא ותדבר ותתנצל. עכשיו בוא נעניין.
אוקיי, אז אתה אומר בעצם יש בריאות, יש ביטחון, אין שלום, אין סיבה לא להצביע נתניהו.
לא, יש סיבה, זהו. יש סיבה גדולה לא להצביע נתניהו.
למה? למה לא להצביע נתניהו?
מכיוון שהוא הופך את המדינה הזאת למדינה דו-לאומית, ומעשה מביא אותה כך שיבוא הקץ על מדינת היהודים. זה מה שהוא עושה. הוא למעשה מספח דה פקטו את השטחים כבר 10 שנים, שומר על הסטטוס קוו, לא במקרה הוא בעל ברית של החמאס, והוא אמר, בקולו הוא אמר, לא בקולי, בקולו הוא אמר שהוא נותן כסף לחמאס, שהוא נותן כסף לחמאס, כי מי שלא רוצה לתת כסף לחמאס תומך בפתרון שתי מדינות, ולכן הוא נותן בכוונה כסף לחמאס, ובכסף הזה, על פי מה שהוא אמר בזמנו, הם פוגעים בנו, מציטים בנו ושורפים את השדות, העיקר לספח את יהודה ושומרון. זה okay. מה שביבי עושה, ועל זה אף אחד לא מדבר, כי זה האיום הקיומי עלינו, שבסופו של דבר אנחנו הופכים יום יום למדינה דו-לאומית.
יש מי שמדבר על זה. מי שמדבר על זה, זה מי שמדבר על זה, זה מפלגת חדש. מי שמדבר על זה, זה מפלגת...
רגע, אני מדבר...
אני נותן לך לחוות בחופשי, רק תן לי רגע להשלים מדי פעם איזה חווית...
אני גם נהנה מזה.
אני יודע, אז תן לי איזה חוותת משנה, רק בזה שזה יהיה טניס במקום קרב אגרוף. הרי גם מרץ מדברת על זה, ומציגה בדיוק את החזון שלך. ובבחירות הם קיבלו 4 מנדטים מרץ, שזה מפלגת שמאל ציונית, שבניגוד לחדש.
אז אני כופר בך, שגם מרץ וגם מפלגת עבודה וגם כחול לבן, עוסקים אך ורק, רק לא ביבי. יותר חשוב למרץ, ובוודאי מפלגת עבודה, ביבי מושחת, ואנחנו, ופוגע בדמוקרטיה, והוא אסון לדמוקרטיה, ויש סכנה לדמוקרטיה, ומגוון של סכנה לדמוקרטיה, זה האיום של ביבי.
זה מה שאומר אהוד ברק.
מה?
זה מה שאומר אהוד ברק, על זה הוא רץ.
לא, אהוד ברק גם אומר את זה, אבל כולם אומרים את זה. אהוד ברק גם אין לו זכות להגיד את זה, כי הוא מתחרה בשחיתותו לכאורה של ביבי. אבל אני לא רוצה להתעסק באהוד ברק. אני רוצה להתעסק בלבוא ולהגיד. אני תכף אתעסק. אם אתה דווקא רוצה ליהנות, אז תהנה. 3 מערכות בחירות. 2013, 2015, 2019, הנושא הזה נדחק לקרן זווית, הוא לא עומד בצורה, הוא גם לא מוצג בצורה הנכונה, תכף אני אגיד משהו, ולא עוסקים במפלגות המשמעותיות, על זה לא העימות, העימות הוא כן ביבי, לא בי, רק לא ביבי, רק לא ביבי, ואתה מובא שלוש פעמים, וגם בפעם הרביעית אתה רוצה לבוא לביבי, דיברת על ברק, הוא הציג מפלגה, רבע שעה, הוא דיבר רק על כמה ביבי מושחת. זה מה שהוא דיבר, הוא לא הציג שום דבר אחר, וזה טעם קיומו, טעם הקיום של מפלגתו של ברק. וגם כחול לבן עוסקת בזה, וגם מפלגת עבודה לפחות עד שאמיר נבחר, אני לא יודע מה יקרה עם אמיר, וגם מרץ עסקו בזה, ולכן הנושא הזה הוא לא קיים. ועוסקים דבר אחר, איך אמר אלברט איינשטיין, זה לא שפוי לעשות אותו דבר שוב ושוב ולקוות לתוצאה אחרת. לא ייתה תוצאת אחרת אם יעשו את זה. אני בא אומר, אני לא בטוח שמה שאני אומר יביא לתוצאה שונה, אבל בואו תנסו, מה יש לכם להפסיד? הבנתם שאתם מפסידים כבר שלוש פעמים,
ומה אתה מציע שהם יעשו? שהם יגידו לא ידברו על הפרסונה של ביבי, אלא יתעסקו במדינות חלופית.
לא, הפרסונה של ביבי ידברו, אבל זה פחות, זה לא יביא את קהל האמצע. קהל האמצע הוא לא מתרשם מכל הדיבורים, בשלוש דיבורים, כמה ביבי מושחת וכמה ביבי לא טוב, וגם שאשתו גם היא לא טובה. לא מתרשם, מה לעשות? הקהל שצריך לעבור מגוש הימין המתון לגוש המרכז שמאל. לא עובר, לא הצליח. אז בוא תנסו אולי, למשל, אתן לך דוגמה. דיברתי על עזה. ירדו הרמטכ"לים, הרי הם באו למערכת הפוליטית ורצו ויחלו להם, לא כי הם מבינים בבריאות, גם לא כי הם מבינים בדמוקרטיה, כי יש להם סמכות בענייני ביטחון. תבואו לעזה, תגידו לאנשים, תעשו שלטים, סילואן וביבי, אחד הם, הוא נותן לו את הכסף, הוא שורף את השדות ויורד טילים, בואו תגידו, למה? כי הוא רוצה לספר את יהודה ושומרון. אז כל מי שבגדה, בעוטף עזה, מתנגד לכך ורוצה שיחסלו את החמאס, תגידו שאתם תפעלו להביא קץ לחמאס, מה שביבי לא רוצה, כי הוא בא לברית. יכול להיות משהו? יכול להביא למשהו? יכול לגרום לאיזה שינוי? אם גבי אשכנזי עושה מה שביבי עשה ב-2009, עובר לגור בעוטף עזה ועובר בית בית ואומר, אני מודיע לכם שהברית הזאת תפסק ואנחנו נגרום לכך שהחמאס לא יוכל לעשות מה שעוברים ונביא למיצות החמאס. יכול לעשות דבר כזה? לנסות. מקסימום, מה יש לך להפסיד? אתה באותו מצב. הרי אתה לא הולך לקבל, לפי מה שזה מתנהל עכשיו, לא הולכים לעבור קולות מצד ימין מתון לצד שמאל, גם לא באמצעות ליברמן.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך בעניין, אז אמרת שמושחתותו של ברק כמעט משולה לזו של נתניהו. על מה אתה בדיוק מדבר?
שאל את אלדד יניב. אני אתחיל באלדד יניב, כי זה קל לי. אלדד יניב אמר לפני כמה שנים, שחוץ מזה שהוא אמר שהוא איש מקולקל, הוא אמר שהוא קיבל $500,000 שלא כדין מתורם לסיבוב שני. הכסף הזה מעולם לא הוחזר. אז אני רוצה להגיד לך שאלדד יניב קצת טעה, כי הסכום היה יותר קרוב ל-650,000. זה מספיק? עכשיו, כל אמר עליו מבקר המדינה ב-99 שהוא קנה שלטון בכסף על העמותות. ארבעת עוזריו המרכזיים שמרו על זכות השתיקה. אוקיי? עכשיו נעבור הלאה. כאשר הוא נתמנה כשר ביטחון ב-2006, נדמה לי, הוא עשה את אותו תהליך שליברמן עשה עם הבת שלו, מיכל ליברמן, עשה ברק עם הבת שלו וחברות שנסו מיליונים, הכל כתוב אצל מבקר המדינה, יש פרשיות שאני לא רוצה לדבר עליהן. ומיכל ברק, מיכל ליברמן בוכה בחקירות, ומיכל ברק לא עושים לה שום דבר חוץ ממה שכתב מבקר המדינה. אני יכול על החברה שאשתו הקימה והיה צריך להיות, והיה על זה גם מבקר המדינה וגם לחץ ציבורי שתורמים שלא היו צריכים לשלם קשר לאון שלטון, אבל זה טוב. ורק עכשיו הוא קיבל 10 מיליון שקל עבור דבר שברור שלא היה מחקר ולא היה בטיר, ואם זה היה, ואם זה היה ביבי, אז היו איזה 20 תחקירים איך הוא קיבל ומה הוא קיבל, ובצדק. לכן, בנושא שחיתות, הוא האחרון שיכול לדבר על ביבי כמושחת, ולכן עזוב את ברק, ברק לא מעניין. כל מי שמשתף פעולה בצד מרכז שמאל עם ברק, כל מי שעושה את זה, פסול לבקר את ביבי על שחיתותו. כי אם שחיתותו של ברק שרה לשיתוף פעולה פוליטי, אז גם שחיתותו של ביבי קשרה לשיתוף פעולה פוליטית.
אתה יכול להבין את אלדד יניב? כי אלדד יניב כבר התאכזב פעמיים מברק. בפעם הראשונה זה כשאחרי...
אלדד יניב, אני רק אצטט אותו, כי אני רגיש ורוצה להגיד את זה. אלדד יניב אמר, יש שהיה לו תסמונת האישה עמוקה. ויש לו תסמונת האישה עמוקה. הוא מוכה, חוזר. מוכה, חוזר. ומבטיחים לו שוב שהוא לא יוכה, וגם הפעם הוא יוכה.
ושאלה אחת אחרונה לסיום, כי אנשים, זה, אתה באמת משמש קצת אוף מוזר בשמי המרכז שמאל. למה? א', אתה לא חייב כלום לאף אחד. ודבר שני, אתה אומר מצד אחד, בוא נלך עד הסוף על העניין של נתניהו מספח את השטחים, ונלך על תוכנית חלופית.
לא, נתניהו מביא את קיצה של מדינת היהודים.
אתה מדבר בעצם על מדיניות מאוד מאוד שמאלנית.
הוא מביא לך שנהיה מדינה דו-לאומית, מדינת אפרטהייד דו-לאומית, והוא עושה את זה בכישרון רב כבר 10 שנים.
אוקיי, ואתה מדבר בעצם באג'נדה מדינית מאוד שמאלנית, ומצד שני
היא לא שמאלנית, מה שמאלני בזה? אני אגיד לך, מה שמאלני? מה שמאלני?
מה אתה רוצה, להיפרד מהפלסטינים? אתה רוצה להקים שתי מדינות? זה שמאלני, סליחה, מה זה שמאלני?
אודי, שתידה, רוב הציבור גם היום תומך בפתרון שתי מדינות. 6 מנדטים של הליכוד, לפי סקר שהיה של הארץ והבחירות הקודמות, תומכות בעניין הזה. רוב הימין המתון תומך במה שאני מציג, הדבר נבדק בסקרים. אז אני מבקש שיוכה לדייק גם העניין הזה.
אני מדייק, המדיניות של היפרדות מהפלסטינים והקמת מדינה פלסטינית זה שמאל. זה האמת.
100%.
אם יש ימנים ש... אבל מצד שני...
60%, סליחה, 60%.
לפעמים השמאל גם צודק.
נכון, אבל 60% מהציבור, כולל ציבור בימין המתון, תומכים בעמדותיי.
ומצד שני, ב-2006, שהיית שר המשפטים, אתה הצעת לחוקק את חוק יסוד החקיקה, שכלל גם את פסקת ההתגברות. זאת אומרת, אתה לא רואה בפסקת ההתגברות, שזה אחד הדברים שעלו במערכת הבחירות הקודמת לפני חודשיים, כדבר שנתניהו זה תעלול.
בוא אני חדש. פסקת ההתגברות אני חוקקתי לא ב-2006, אני חוקקתי ב-1993, כאשר, וכתבתי את זה במאמר, ב-1993, כאשר בית המשפט העליון פסל את, התיר למעשה להביא בשר חזיר, וקבע שחוק חופש העיסוק מאפשר את זה. בית המשפט העליון קבע, והציע לכנסת, אם אתם רוצים לחוקק, תתגברו עלינו, כתב את זה תיאודור אור בהסכמת חשין ודורנר, תעשו חוק ב-61, הלך עבדך, עשה את החוק, הייתי שושבין ראשי, חוקקתי חוק שיש בו פסקת התגברות ב-61, וחוקקנו חוק שנקרא חוק הבשר ומוצריו, שאסור לייבא בשר חזיר והכל קשר. הלכו וירירו על החוק הזה, ובתשעה שופטים בראשות ברק אמרו שפסקת ההתגברות היא חוקתית. ב-2006 אני הצעתי לחזק את בית המשפט העליון. קודם כל קבעת, רציתי לקבוע שבית המשפט העליון רשאי לבטל חוקים של הכנסת בתנאים מסוימים, בניגוד למצב היום שיש על זה מחלוקת חריפה. דבר שני, אמרתי, בוא נעשה פסקת התגברות לא ב-61, ב-65 וגם לתקופת זמן קצרה. כלומר, מה שאני הצעתי זה לשפר את מצבו של בית המשפט העליון, אבל כיוון שהוויכוח הוא פופוליסטי ולא נשמח על עובדות ולא קורה עם זה שום דבר, אז אפשר לדבר. אני חושב שזה מה שצריך להיות. אני גם תומך בבית המשפט הישן. אני תומך בלנדאו, באגרנט, בשמגר. אני חושב שהם היו ענקי משפט לא פחותים מהשופטת חיות. ואני חושב שמי שיכול להיות ויכוח, אתה יכול לתמוך בבית המשפט של ברק, אני תומך בבית המשפט של שמגר. ושל שלנדאו. ושל אילון.
חיים רמון. חיים רמון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות.